בוקר טוב ושלום רב לכם באולפן נדב ארבל. המתיחות בצפון שבועיים מאז פרוץ המלחמה. משרד הביטחון וצהל הודיעו על הפעלת התוכנית לפינוי תושבי קריית שמונה לבתי הערכה במימון המדינה. הפעלת התוכנית אושרה על ידי שר הביטחון יואב גלנט. במהלך הלילה תקפו כוחותינו תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה בלבנון, זאת בתגובה על השיגורים לעבר ישראל אתמול. במרכז התקיפות, עמדות תצפית וכוננות. במקביל, הלילה תקף צהל למעלה מ-100 מטרות של חמאס. בכפר אוריף שבשומרון הרסו כוחות הביטחון את ביתו של אחד המחבלים שביצע את פיגוע הירי בתחנת הדלק באלי לפני 4 חודשים, פיגוע שבו נרצחו 4 ישראלים. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי המחבלים היו מזוהים עם ארגון הטרור חמאס. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן אמר הלילה כי יפנה לקונגרס לאשר חבילת סיוע לישראל. בנאום לאומה האמריקנית אמר ביידן, עלינו להבטיח שיש לישראל מה שהיא צריכה כדי להגן על אזרחיה. לפי דיווחים בארצות הברית, הסיוע לישראל ולאוקראינה יעמוד על $14 מיליארד. קודם לכן אמר דובר הפנטגון שספינת מלחמה אמריקנית הרתה בצפון הים האדום 3 טילים וכמה כתבמים מתימן שייתכן שכוונו לישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר, שבת קודש, תחול התחממות נוספת. עד כאן חדשות כל חי.
חדשות של כל חי בגל פתוח סביב השעון, עם דיווחים ועדכונים מכל ההתרחשויות, באתר, באפליקציה וגם בטלפון 036-780-780 או 0374-333-66. שמור וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-9393.
שלום רב לכל המאזינים. בשבוע שעבר דיברתי קצת בקצרה בנושא החיזוק שאנחנו מקבלים עלינו בימים האלה בשמירת השבת. שמירת השבת לא מתחילה ונגמרת בהדלקת נרות. הדלקת נרות היא חלק מההכנות לשבת. היא ההכנה האחרונה שלפניה היו לנו הרבה הרבה פעולות לכבודה של שבת. זה עריכת השולחן, זה הבישולים שהגברות הצדיקות מכינות לנו. כל ההכנות הן לכבודה של שבת, שהמלאכה האחרונה להדליק את הנרות, שזה לתוספת אור מיוחד, שיהיה לנו את ההרגשה הטובה בזמן שיושבים לאכול. ההדלקת נרות היא פרט, אבל יש כלל. בתוך הכלל הגדול הזה יש לנו הרבה מלאכות שלדאבון לב, מתוך שלא מתבוננים, עוברים עליהם, כמאמרו של רבנו המשנה הברורה, שמי שלא לומד את הלכות שבת, קשה לו מאוד מאוד לומר שהוא שומר שבת. עד כדי כך, מי לא רוצה להיקרא שומר שבת? מי חלילה וחס יזלזל ויאמר, זה לא כל כך נורא? הרבה דברים שאדם דש בעקביו, לו היה לומד, היה מבין, היה רואה. פעם היה קשה מאוד. לפני 60 שנה, כשהיינו צעירים בישיבת כל תורה, למדנו רק משנה ברורה. לא היה משהו אחר. משנה ברורה ותולה. אפילו שמירת שבת הלכתה, שהרב נויברט, המיישיב שלנו בישיבה, עדיין לא כתב, עוד לא חיבר, לא היה לנו. מה, מאיפה יכולנו לשאוב ידיעות? למדנו בן איש חי, למדנו את המשנה ברורה, זהו, לא היה יותר. היום ברוך השם, עשות ספרים הרבה אין קץ. הספרים מרובים, כל אחד בסגנון שלו, כל אחד בשיטה של רבותיו ושל אבותיו. יש לכל אדם את החוב הגדול. אם פעם היה לו תירוץ, מה לעשות, לא יודע, לא למדתי. היום התירוץ הזה כבר לא קיים. חובה עלינו להתחזק דווקא בימים אלה, להגן ולשמור לא רק על חיילי ישראל שהם בחוד החנית, שהם חשובים לנו מאוד, אלא גם על העורף. לדאבון לב האויב לא חומל ולא מרחם. גם על העורף, לבקש רחמי שמיים על כלל ישראל. איך מבקשים רחמים? לעשות את המינימום שנתון בידינו כלפי שמיה, כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי מה שאנחנו מחויבים במסגרת התורה והמצוות שכל יהודי חייב בהם, וזוהי ההתחזקות בשמירת השבת. הדלקת נרות, כמו שאמרתי, אני לא בא לזלזל, יש לה אבל גבולות. הגבולות של הדלקת נרות זה עד חצי שעה מהשקיעה. זאת אומרת, 10 דקות לפני מה שכתוב בלוח. לא יותר מזה. אישה שהדליקה נרות יותר מחצי שעה מהשקיעה, היא קיבלה עליה שבת בין אם היא רוצה, בין אם היא לא רוצה, ולא יעזור שום תנאי. היא קיבלה שבת. לכן, החומרה הזו היא קצת מסבכת. החומרה היותר טובה, לקבוע כל שבת, לא צריך הרבה. מספיק 3-4 דקות. ללמוד הלכה 1 או 2. להתחזק בהבנת ההלכות הקשורות לשבת, ומתוך זה נזכה יחד שהשבת, שהיא המקור הברכה, היא מקור השפע הרוחני והגשמי ביחד, היא תהיה לנו למגן וצינה, לשמור על חיילי ישראל, לשמור על העורף, לשמור על כלל ישראל בכל מקום שהם, גם בארץ וגם בעולם. כי לדאבון לב, האויבים שלנו הרימו ראש, היהודים בארצות חוץ מסתגרים בבתיהם מתוך פחד, לא יודעים מה ילד יום. הערבים מסתובבים שם בארצות חוץ, זה בצרפת וזה באנגליה וזה בבלגיה וזה במקומות דומים, הרימו ראש ואי אפשר לצאת. יהודי שיוצא מסתכן, עד כדי כך, לעורר רחמי שמיים. זכות השבת תגן בעדנו, ונזכה כולנו לגאולה אמיתית ושלמה, אמן. בבקשה לשיחה.
הלו.
כן, בבקשה.
כן, חודש טוב ומברך לרב. יש לי שתי שאלות לגבי תפילה. אחד בקשור לאמירת תהילים, ואחד קשור לנוסח של 3 רגלים. לגבי אמירת תהילים, אני יודעת שיש יהי רצון שאומרים בימי החול, ולפני ואחרי, ובשבת יהי רצון שאחרי. אז רציתי לדעת, מה עושים בחול המועד בראש חודש? איזה יהי רצון אומרים בשתי הזמנים האלו?
בשבת ויום טוב לא מבקשים. בראש חודש, בחול המועד, מבקשים. זאת אומרת שמי שסיימה את התהילים ביום שבת, לא אומרת את היהי רצון של יום חול, יש יהי רצון מקוצר שאין בו בקשות, אלא לעורר רחמי שמיים בזכות קריאת התהילים. אבל בחול המועד וראש חודש אפשר לומר את הכל כרגיל. אין שום הגבלה לבקש בקשות בחול המועד וראש חודש.
גם היהי רצון שלפני אמירת התהילים בראש חודש וחול המועד?
כן.
אוקיי, עכשיו השאלה השני, ששמחת תורה וסוכות יצא בשבת, אז אמרנו בעמידה, בערבית, מקדש שבת ישראל והזמנים.
כן.
אבל שהשליח ציבור, זה קרה פעמיים, שהשליח ציבור חזר, והוא אמר ויחול לשמיים, ואז הוא התחיל לקרוא את התפילה של...
ברכה מעין שבע.
כן, נכון. אז הוא רק אמר ברוך מקדש השבת. הוא לא אמר מקדש השבת.
מצוין, ככה צריך להיות.
לא אומרים מקדש השבת והזמנים?
אני אסביר למה. ביום טוב אין ברכה מעין שבע. בשבת בלבד תקנו לנו רבותינו ברכה מעין שבע. הסיבה של ברכה מעין שבע זאת לא חזרה. לתפילת ערבית לא תקנו לנו חזרה. סיבת ברכה מעין שבע היא כדי לעכב את הקהל בבית הכנסת, כדי שהקהל לא יעזבו אדם שבא מאוחר, הוא עלול להישאר לבד והמזיקים יפגעו בו. כדי שלא ייפגע, הציבור ממתינים עוד שתי דקות באמירת ברכה מעין שבע. בינתיים מי שאחר יספיק לסיים את התפילה והוא יצא יחד עם כל הקהל מבית הכנסת. התקנה הייתה רק לשבת. יש לנו בעזרת השם פסח ביום שלישי. האם נאמר בליל פסח ברכה מעין שבע? לא. האם נאמר בראש השנה שיחול ביום חמישי ברכה מעין שבע? לא. מתי אומרים ברכה מעין שבע? רק בשבת. הברכה הזו שייכת רק לשבת, לכן גם מזכירים מקדש השבת ולא יותר.
לא, אבל לך, השבת
גברת,
הזה...
גברת, אני רוצה להוסיף עוד משהו. ניקח לדוגמה נוספת. ביום ראש חודש שחל בשבת, אנחנו מברכים את ברכות ההפטרה של כה אמר השם השמיים כסאי. לא מזכירים בברכות שום רמז לראש חודש. ולמה? כי הראש חודש מצד עצמו אין בו הפטרה. היום טוב מצד עצמו אין בו ברכה מעין שבע. זה אותו הדבר. כשם שבהפטרה אני חותם רק מקדש השבת, כי אין לי סיבה לחבר את הראש חודש, כך גם ביום טוב אני חותם רק מקדש השבת, כי זה לא שייך ליום טוב, אין לו שום שייכות, שום נגיעה ביום טוב. לכן תשימי לב גברת נכבדה, הנוסח נשאר אותו הנוסח. אם בתפילה אמרנו אתה בחרתנו, בברכה מעין שבע, מגן אבות בדברו וכו', רק המלך הקדוש שאין כמור, זה השינוי היחיד. חוץ ממנו לא שינינו כלום.
אז זאת אומרת, אם אני מבינה נכון, גם כמו השנה שהסוכות ושמחת תורה היו בנפל בליל שבת, אז לא אומרים מקדש שבת וישראל בזמנים.
נכון, בזמנים. נכון.
אני חשבתי שזה היה טעות. אני... טוב, אני לא יודע, בשביל זה כן, אני שואלת.
כן, בבקשה עוד.
לא, זה הכל.
תזכי למצוות. אמן.
חזק ממס.
תזכו למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
הלו?
כן, שלום.
בוקר טוב.
בוקר תודה. טוב ומבורך.
רציתי לשאול, בזמן האחרון יש לי תחורים, והרופא אמר, יש איזה נר שמרסים במקום למטה שם, וזה לא מורחים, זה נמרח לבד.
מותר לשים אותו בשבת.
מותר?
כן. אין בזה גזירת שחיקת סממנים.
לא, אבל העניין של המריחה.
לא, למרוח אסור. לשים את הנר אבל... מותר, למרוח אסור.
לשים את הנר מותר.
כן.
זה שאלה אחת.
יש, לגבי... רגע, רגע. יש איסור ממרח בכל דבר שהוא נוקשה וצריך למרוח אותו. בדבר שהוא נוזל כמו שמן, שאם אני מטה את המיכל הוא נשפח, אין בו איסור ממרח. לכן מותר למרוח שמן תינוקות על הידיים של המבוגרים. יש כאלה שהידיים שלהם מתייבשות בחורף וקשה להם מאוד. למרוח משחה בכל השבוע זה מובן, הם רוצים לרקח את המקום. ביום שבת מה הפתרון? לשים שמן. ובלבד שאין שם פצע. שאם יש פצע בגב היד, גם שמן אסור, כי זה נראה כאילו מתכוון לרפא את המקום. וזה יש גזרת שחיקת סממנים. אבל ביובש לבד, בלי נזילת דם, בלי שנראה פצע במקום, מותר למרוח דבר שהוא נוזלי.
אבל זה לא שמן, זה מין נר כזה.
אמרתי, זה לא מריחה. זה תחיבה של הנר בפנים, וזה הכל. אין בזה
דווקא, מריחה. דווקא הרב אמר פצע, דווקא יש לי פצע שם. יש לי פצע.
כן, אבל עדיין, לי... עדיין אתה רק מכניס את הנר פנימה, זה שום דבר.
אז זה דבר ראשון. דבר שני, בגלל המצב, אני שואל את הרב, אם מותר להגיד תהילים לפני חצות, שזה המצב קשה מאוד, ואנשים רוצים להגיד תהילים.
אינני יודע אם היה לך הזעקה אתמול בלילה, לנו היה באזור שלנו שתי פעמים, האחת הייתה בסביבות שעה 9, השנייה הייתה ב-11, מותר לומר שיר למעלות, מותר לומר שיהיה מעלות ממעמקים, מותר לומר מזמורי תהילים ששגורים בפיו, כי מה נעשה שם במקלט? נחלום חלומות? נתחיל לדאוג לאלה ולאלה? הדרך הנכונה והפשוטה, כמו שאמרת, לקרוא תהילים.
הרב, תודה רבה, ושהקודש ברוך הוא יברכם עלינו.
אמן, רפואה שלמה. כן, בבקשה, לשיחה הבאה.
הלו?
כן.
הלו?
כן, בבקשה.
שלום, רציתי לשאול בבקשה, אתמול חתכתי ירקות בשביל לבשל למרק, ובסוף לא בישלתי אותם אתמול בלילה, יחד עם הירקות, ושמתי את זה בתוך קערה עם מים, עם בצל ועם שום. אני יכולה להשתמש בבצל ובשום?
כן. ההסבר?
כן.
ההסבר למה? הירקות שקצצת הם מעורבים. הבצל לא עומד לבד בפני עצמו. הם מעורבים. הועיל והם מעורבים, לא עומד הבצל בפני עצמו. יש נתינת טעם מכל הירקות זה בזה. נכון שהבצל הוא הדומיננטי, אבל עדיין יש בזה ירקות, עדיין יש בזה טעם שנוסף גם בבצל משתנה טעמו, לכן בצל שהשתנה טעמו, אין בו את העיקרון של, של לינת לילה.
מצוין, מצוין. עכשיו יש לי עוד שאלה קטנה, שהיא קצת גדולה בשבילי. לפעמים קשה לי, דווקא בתקופה כזאת, לשבת ולומר תהילים. אני רוצה לחפש את... למה זה, ואיך לעשות שזה לא יקרה?
לא הבנתי מה השאלה, מה הבעיה?
אני אומרת שלפעמים קשה לי לשבת, לקחת את הסידור ולהתפלל. ואני רוצה להתפלל, אבל זה קשה לי.
אל תאריכי בתפילה. תאמרי ברכות השחר, שמע ישראל והעמידה. זו התפילה של נשים. היא לא חייבת יותר, בין לספרדים ובין לאשכנזים. האשכנזיות שיש להם את הסבלנות ואת הזמן ויכולות להתפלל תפילה מלאה, אומרות הכל, כולל הברכות. לספרדיות אומרות הכל רק בדילוג שם שמיים, לא אומרות ברוך אתה השם. לספרדים זו נקראת ברכה של הזמן גרמה, קריאת שמה הזמן גרמה, לכן לספרדיות אין היתר לברך ברוך אתה השם, לא בברוך שאמר, ולא בהשתבח, ולא ביוצר. כל הברכות האלה מדלגים על שם שמיים, ואומרים את הכל אם יש זמן. מי שאין לה זמן, המינימום הוא ברכות השחר, שמה ישראל בעמידה. למה היא קורא קריאת שמה? הרי היא פתורה מהקריאת שמה, כדי לעמוד בתפילה לאחר קבלת עול מלכות שמיים. זה השמה ישראל. אחרי שהאישה קיבלה עול מלכות שמיים, היא עומדת להתפלל.
יופי, בסדר גמור, תודה רבה.
בהצלחה.
תודה, כל...
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה.
בוקר טוב, רציתי לשאול את הרב לגבי מוצרים שקונים כמו סום סום מתוק, כל מיני כאלה בשימורים, דברים שיש לו זה תכשר מעולה, וכתוב... יש לבדוק לפני השימוש, או ראוי לבדוק לפני השימוש, ובעצם אין באמת אפשרות לבדוק את זה, כי או שיש בזה רוטב מסוים, או ש...
אני אסביר לך. אני אסביר לך. כל הנוגעת והסומסום והבוטנים והשקדים, וכל מיני דברים כאלה שיש להם איזה סוכר שמדבק ומחבר אותם זה לזה, הברכה שלהם תמיד תהיה כפי העיקר. אם זה בוטנים, בורא פרי האדמה. אם זה סומסום, בורא פרי האדמה. כל המוצרים מתייחסים אל העיקר. וכל הדברים האלה סיבתם, הם הדומיננטיים במקום. והסומסום מצד טבעו, הוא מטליע. פעמים קורה שאותו החטיף שהה הרבה זמן במדף, במקום הגלוי ולא הקר, והוא התליע מצד עצמו. לכן, כשפותחים את האריזה של הסומסום, צריך להסתכל. את לא צריכה לפתוח ולשבור ולהסתכל פנימה. להסתכל מצד חוץ. אם את רואה פירורים סביב האריזה, הניילון הזה, סימן שזה התליע. לא כדאי להשתמש במוצר כזה. אבל אם אנחנו רואים שהכל נקי, הכל צלול, הכל בהיר, אין סיבה לחשוש ואפשר לאכול.
עכשיו, מה לגבי, נגיד, קשיו שהוא ידוע כשהוא מאוד מטולה?
אפשר לפתוח אותו אחד-אחד ולראות בפנים. הקש הוא מסוכן מאוד, כי רבים לא יודעים עד כמה יש בפנים ממש התלעה שלא ניכרת כלל ועיקר מבחוץ. פותחים ורואים אם יש פירורים בפנים, סימן שזה התליע.
וגם מה שיצא פעם אחת, יצא לי לפתוח שימורים של שווית עם רוטב אדום, ועוד פעם היה כתוב שצריך לבדוק את זה, אז שטפתי הכל במים.
לא צריך לשטוף. לא צריך לשטוף.
השווית הייתה באמת, היה נראה שהיא נגועה. נראה שיש מחילות, כספים שחורים.
לא צריך לשטוף.
אני אומר שלא הכל...
אני חוזר, לא צריך לשטוף. מספיק שאת שמה את זה בצלחת שטוחה. ומסתכלת, את כבר רואה את המחילות וכל מה שאמרת, הכל כבר את יכולה לראות.
הבנתי. אוקיי,
נעשה את זה, שלא.
טוב, תודה רבה.
בבקשה, תודה. כן. לשיחה הבאה, בבקשה.
הלו?
כן, בבקשה.
שלום הרב, רציתי לשאול, מי שבתפילין שם את התפילין ישר על, על היד והוא לא קורא שום דבר על התפילין, שום קריחות, אז לפעמים יוצא שהחצי של התפילין לתחתון נמצא באוויר קצת. האם יש בזה בעיה?
אני אתחיל קודם כל באיך מניחים את התפילין. אדם בכל יום ויום צריך למתוח שריר, לראות אם המקום תופח, זה נקרא כובדו, בלשון ההלכה. אם המקום תופח, הוא מניח את התפילין, את הבית, את הקציצה כולה, על גבי החצי התחתון, קרוב יותר לסיום המקום התפוח. מניח אותו שם, מותח ברפיון קצת, מברך להניח תפילין ומהדק. מההידוק מעבירים ישר אל הזרוע. לא מקיפים את הבית ולא מוסיפים כמו מנהג החבדניקים להוסיף עוד קריחה כדי שזה ייראה כעוד שין. ההלכה של הספרדים, אני לא מדבר על האשכנזים, יש להם דרכים אחרות. ההלכה של הספרדים, מיד אחרי ההידוק מעבירים אל הזרוע. וכאן מותחים 7 קריחות מלאות. זאת אומרת, מלבד החצי שעשיתי בהעברה, צריך שיהיו עוד 7 הקפות, וסיום ההקפה השביעית מעביר את זה לאמצע, באצבע האמצעית, מניח את התפילין של ראש, מהדק, רואה שהתפילין ללא חציצה מהכיפה, רואה שהכל מונח באמצע בדיוק כמו שההלכה מחייבת, ואז כורך על האצבע את 3 קריחות. זו ההלכה. אנשים הרבה בתפילין של ראש, כשהוא מונח במקום. המקום פירושו מעל צמיחת השיער. וגם אדם קרח לא מודדים מה המציאות, כי הרי אין לו שערות, אז איך נדע? במקום שהיה לו פעם שיער. הוא היה ילד, היה לו שערות. במקום שהשיער היה, שם המקום של התפילין. אני מסתכל עליו, למעלה מחצי מהבית באוויר. אני מסתכל על התפילין של יד שלו, בגלל שיש לו ברוך השם כוח רב, התפיחה של השריר עולה ויורדת מדי פעם בפעם, ואז הבית הרבה פעמים נמצא באוויר. הועיל ועיקר הרצועה שמחזיקה את הבית נמצאת במקום, אני כבר לא חושש אם הוא קצת באוויר או לא. האוויר הזה נחשב כאילו שהוא מונח, כאילו נמצא ממש על גופו, ולכן אין צורך לחזק את הבית שישב כולו באותו מקום. כי אם ביד אולי מצאת הפתרון להעביר את הרצועה בתיתורה, בראש אין לך את הפתרון. מה אתה עושה בראש? לכן גם הרחבתי להסביר את הראש, כדי שתבין שגם ביד וגם בראש זה לא מעכב.
בסדר גמור, תודה רבה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
בוקר טוב, הרב.
בוקר טוב.
רציתי לשאול לגבי תינוק. אם ביום שישי אני מדליקה מים מהבוילר ונשארו מים חמים, זה אפשר לשטוף אותו? תינוק בין שבועיים עד חודש, כאילו...
תינוק...
במים החמים של הבוילר?
תינוק, עד גיל 4-5 מתלכלך הרבה. תינוק עד גיל 4-5 צריך להשכיב אותו לישון בזמן. אני רוצה להשכיב אותו לישון בשיא הקיץ בשעה 7. השבת תצא ב-8:40, 8:30. אני רוצה לשטוף אותו ב-7 ולהשכיב אותו לישון. מותר לך תחילה. תינוק שעדיין לא יודע לשמור על ניקיון ויש לו טיטול. האמא מוציאה את הטיטול ורואה שהוא צריך רחיצה דחופה. זה לא רק אסתטיקה, זה גם בריאות. הבריאות של התינוק. מותר לך תחילה להשתמש במים של הבוילר עבור התינוק. סתם תינוק. עד גיל 9, זה נקרא עדיין בגדר תינוק, הוא נחשב כחולה שאין בו סכנה. גזרות חכמנו לא תופסים במקום שיש חולי. במקום חולי לא גזרו חכמים. לכן, אישה שאחרי לידה, או אישה בחודש התשיעי, שהרחצה היא בריאות עבורה, היא חייבת להתרחץ. האישה הזו רוצה להתרחץ במים של הבוילר. אם זה דוד שמש, בוודאי שמותר. אבל אפילו בוילר שנכבה בכניסת שבת, כך שיש המים מספיק, ואני נכנס, רואה שהמים רותחים, נותן הוראה ליולדת או למעוברת בחודש תשיעי, שתיכנס ותתרחץ, מותר לה. היא בגדר חולה שאין בו סכנה, ואין מקום לגזור.
והיולדת הכוונה, עד כמה היא יכולה לזה? עד חודש?
עד חודש, כן. עד חודש. לכתחילה עד שבוע, אבל בדיעבד גם עד חודש.
ועכשיו רציתי לשאול שאלה נוספת. אם יש לי בצק מקמח קוסמים ויש לי בצק מקמח לבן, אני עושה קילו וקילו. אני יכולה לחבר בין שניהם ולעשות הפרשת חלה? או שבגלל שזה קמחים שונים אז לא ניתן?
אם את מחברת, סימן שלא אכפת לך. סימן שלא, נכון. שלא מפריע לך שבצק יישך מהבצק השני. למה זה נקרא יישך? כיוון שזה בחיבור מושך אחד לכאן ואחד לכאן, כמו נשיכה. מותר לך תחילה לעשות שני בצקים, לחבר אותם, ולברך על הפרשת החלה. זו מצווה, וכדאי מאוד להרוויח את המצווה על ידי ההשכה. כאשר יש הקפדה, למשל בצק מתוק ובצק מלוח, יש הקפדה שלא יגעו זה בזה. כשיש הקפדה, כל בצק בפני עצמו אינו חיה בהפרשת חלה, אז אין. אבל בדוגמה שהגברת נתנה, בצק לבן ובצק כוסמין, מותר לך תחילה לתת להם את החיבור, זה נקרא השכה, על ידי ההשכה הם מתחייבים בהפרשת חלה בברכה.
אפשר שאלה נוספת?
כן.
מחוות שאני לא זוכרת אם היא קצרית או חלבית, מה אני עושה איתה? אני הגעלה, יכולה...
הגעלה. אחרי הגעלה תחליטי מה שאת רוצה.
הבנתי, תודה
גם
רבה.
גם לאשכנזים וגם לספרדים במצב הזה מותר לעשות הגעלה. האשכנזים מקפידים לא לעשות בכלי אחד כמה וכמה פעמים העברה מבשר לחלב באמצעות הגעלה. בכל הכלים. כי הוא עלול לשכוח מה הייתה הפעם האחרונה. אבל במקרה הזה שהמצב הוא רק פעם אחת לדעת להחליט שאני רוצה שזה יהיה בשרי, אני רוצה שזה יהיה חלבי, פעם אחת מותר לכל הדעות.
הבנתי. תודה רבה, כבוד הרב.
בבקשה. שבת שלום. שבת שלום. כן, לשיחה הבאה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, בנוגע להלכה שהרב אמר מקודם, שאין איסור ממרח בדבר שהוא נוזלי.
המשנה ברורה קצת החמיר בזה. המשנה ברורה כתב שבימינו אין דרך הבריות לסוך. וכיוון שהשיחה לפי השיטה של מה שנהוג בה בעולם זה מה שקובע, לכן המשנה ברורה החמיר בזה. הלכה למעשה במחילה רבה, מותר לקחת כל נוזל ולמרוח במקום, כל שזה לא ניכר שהדברים הם לרפואה. לכן השיחה מותרת במקום שאין פצע גלוי. לכן אמרתי ביובש על הידיים, כשאין דם, ניכר הדבר שהוא רק רוצה לרכך, ומותר. יש דבר שהוא מצוי גם, השפתיים מתייבשות. כל השבוע יש לו שפתון שקוף שהוא מורח. בשבת זה אסור. מה יעשה מי שיש לו שפתיים סדוקות וקשה לו? אם יש דם, אין עצה לשים שמן. מה הפתרון? אומרים לו לקחת חבילת מרגרינה, כמובן בלי העטיפה, ולמחוץ עם השפתיים את המרגרינה. מרגרינה זה אוכל. הוא נראה כדרך האוכלים. יש בזה גם טעם. הוא נראה כדרך האוכלים. אפילו שכוונתו הייתה לרפואה, מותר. אותו הדבר מי שיש לו כאב שיניים. הוא לוקח מעט ערק, משהר אותו בצד של השן הכואבת, מקור הכאב, ובולע. אפילו שהוא ישהה את זה קצת. הוא לא גרגר. לגרגר זה ממש ניכר כדרך רפואה. הוא רק ישהה את זה בפינת הפה, במקום שבו הכאב מצוי. מותר יהיה, כיוון שהוא בולע בסופו של דבר, נראה כמאכל, ואפילו שיש מזה רפואה. אני מבין שהמאזין שמע ונפל מהקו. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
אני רציתי, אולי לא הבנתי נכון, אם הידיים יבשות, מותר לי למרוח קרם ידיים?
לא.
או אסור בשבת?
לא, לא, בשום אופן לא. אין שום היתר למרוח כל משחה שהיא. זה לא משנה אם זה קרם ידיים, קרם פנים, אותו הדין. אסור למרוח כל משחה שהיא. בין אם הכוונה לרפואה, ובין אם הכוונה לעדן את האור, בכל המצבים, אסור למרוח בשבת. האבקה שלא הופכת להיות שומנית, נמרחת, שמים על הפנים כדי להיראות יותר יפה, יותר נראית נכון, מותר לשים אותה בשבת. אבקה היא לא נמרחת, היא נופלת אחרי שקצת מזיעים, הכל נופל, הכל נעלם. מה שאין כן במשחה, היא נשארת הרבה זמן, וזה אסור.
ולגבי השפתיים שאמרת, נגיד שפתיים סדוקות, אז גם שפתון אז אסור לשים.
ודאי. גם שפתון שהוא שקוף אסור. אמרתי, כן, מרגרינה. אמרתי, מרגרינה למחוץ בשפתיים. המרגרינה שמוחצים נמרחת על פני כל השפתיים, וזה שמן. אבל זה דרך אכילה, וזה מותר.
תודה רבה,
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
רציתי לשאול כזה דבר, לגבי קטניות, שאני מוצאת בהן ג'וקים. יש חלק שאני מוצאת חיים, ויש חלק שאני מוצאת מתים. אחרי כמה אני צריכה לזרוק את החבילה?
אם יש לך סבלנות לנקות אותה, עד הסוף את לא צריכה לזרוק. אין עניין לזרוק אוכל. אני לא סופר אם היה שניים או שלושה. במרק שכבר בושל, ומצאתי שם חרק, תולעת. אם זה רק אחד, הוצאתי אותו וזרקתי, המרק מותר. אם זה שלושה, כבר אסור. יש מחמירים כבר בשניים. זה משהו שכבר מבושל. אבל בדברים שאת מדברת שזה חומר גולמי, מי שיכול ויש לו זמן להתעסק בזה, יברר את המאכל כמו שצריך, הוא יהיה בטוח שאין שם חרקים. ישרה במים את האפונה, את האורז, הכל כבר נראה שהוא ממש נקי, אפשר יהיה לבשל ולאכול.
אוקיי,
עכשיו
אפשר עוד שאלה?
כן.
לגבי בשרים או עופות, אני צורכת בכשרות של הרב רובין, לכולי
עלמה. לא נכון. לא, לא נכון. לא, לא נכון, בפירוש לא. הספרדים צורכים הכשר ספרדי, נקודה.
ואם קורה שאני מוצאת
בשר
חזיר, חתיכונת של דם צרור בעוף או בבשר?
מורידים את הדם הצרור וכל היתר מותר.
תודה רבה, יישר כוח לדבר.
ברוכים תהיו, בבקשה. כן, לשאלות מהאתר. האם צריך לשמור רבנו תם גם לנשים? האם אפשר שהאבא שומר והאימא לא? השמירה, ההקפדה על זמן רבנו תם, זו חומרה. חומרה, מי שיכול עושה, מי שלא יכול לא עושה. זה לא מחייב. גם אם חלק מבני הבית מחמירים, זה לא מחייב את כל בני הבית. כמו גם אישה שהדליקה נרות, זה לא מחייב את כל בני הבית. בני הבית יכולים בהחלט להמשיך את מלאכות החול הרגילות. בני הבית לא נגררים אחרי הקבלת שבת של האימא. האימא הדליקה נרות שבת כמו היום בשעה 5:10. לפני כן, אם היא מדליקה, קרוב להיות ברכתה ברכה לבטלה. עד כדי כך. להיזהר מאוד. אסור להדליק לפני פלג המנחה. אבל פלג המנחה ב-5:10, האימא הדליקה את הנרות, היא קיבלה שבת. האישה הזו שקיבלה שבת לא מחייבת את כל בני הבית. כל בני הבית יכולים להמשיך בעבודתם, במלאכתם, בלי שום חשש שאולי הם מחללים שבת. מותר לך תחילה. הווה אומר שהדלקת נרות, שזה קבלת שבת, זה מי שהדליקה, היא החייבת ולא אחרים. אותו הדבר גם לגבי רבנו תם. מי שיכול להחמיר, תבוא עליו ברכה. אצלי בבית, לא כל בני הבית מחמירים כרבנו תם. לכן, בקיץ, אני עורך את ההבדלה ב-9:50, כשרבנו תם זה ב-9:17, 9:18. מי מדליק לי את הנר לברכת בורא מאורי האש? מי שלא מחמיר. זאת אומרת שלא מחייבים את כל בני הבית להיות בהנהגה אחת. האבא בהלכה קובע, במנהג, בחומרה, לא תמיד הוא קובע. לכן במקרה הזה של רבנו תם, האבא לא מחמיר על כל בני הבית, אלא רק לעצמו, והוא רשאי גם להבדיל לפני שמגיע זמן רבנו תם. השבת למשל, לו יצויר שחזרתי הביתה ברוך השם מוקדם ב7:00, ועדיין לא הגיע רבנו תם. אני רוצה לערוך את ההבדלה לבני הבית, מותר לך תחילה. יש קהילות שמקפידים להתפלל לסיים את התפילה ברבנו תם. זאת אומרת, כמו השבת למשל, הם יתחילו להתפלל בסביבות 6:45. בבית רוצים לאכול, רוצים להתעסק בכל מיני דברים. אני נמצא בבית, אני רוצה ב-6:40 לערוך את ההבדלה. ב-6:30 לערוך את ההבדלה. זה כבר אחרי צאת הכוכבים הרבה. אני רוצה לערוך את ההבדלה, מותר. כדי להדליק את הנר, צריך לומר ברוך המבדיל בין קודש לחול, ורק אז יהיה מותר להדליק את הנר. אז הגברת שאמרה ברוך המבדיל בין קודש לחול, הדליקה לי את הנר, עשיתי את ההבדלה, עכשיו אני הולך לבית הכנסת, מתפלל ערבית יחד עם כל הקהל, ואומר אתה הוננתנו. לצערי רבים טועים בזה, חושבים שאתה הוננתנו אפשר לומר רק לפני ההבדלה על הכוס, וזה לא נכון. זה שתי תקנות נפרדות. אמרת הבדלה על הכוס, תגיד אתה חוננתנו. אמרת אתה חוננתנו, תגיד הבדלה על הכוס. אלה שתי הגדרות נפרדות. כן, בבקשה, לשיחה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול הרב, עם שקיות של במבה בשבת, שהם נגמרו, או שקיות של חטיפים, אם זה מוקצה?
בוודאי שלא. כי זה נזרק לפח. אתה עדיין מחזיק בשקית. עדיין, כל עוד שהבמבה היה בפנים, אתה מחזיק בשקית. הסתיימה האכילה של הבמבה, תיקח ותשליך להשפע.
ואם זה על השולחן, אפשר גם לקחת ולהשליך?
על השולחן לוקחים איזה מגב או איזה מטלית, וגוררים את כל המוקצה שיש על השולחן, כולל קליפות של ביצים, הרצנים של תמרים וזיתים, שאלה נקראים בשם מוקצה, מותר.
יהיה אפשר לשים בתוך השקית ניירות ולכלוך מהשולחן?
איזה שקית?
של הבמבה שפתחנו?
לא, זה כבר לא. לעשות בשימוש זה כבר לא. השקית עצמה, כל זמן שיש בתוכה מאכל, אפשר לטלטל אותה. אבל נגמר המאכל, זה הפך להיות פסולת. לכן משליחים את זה מיד לפח.
מדהים, אפשר עוד שאלה קטנה.
זה לא רק בשקית במבה, זה נכון בכל הכלים שהתרוקנו. זה קופסאות שימורים, זה שקית של בייגלה, כל מיני חומרים כאלה שהתחולה התרוקנה, העטיפה נזרקת לפח, וזה הפך להיות פסולת, וזה מוקצה.
אז לכתחילה אסור לקחת את זה ולהגמיד את זה ביד,
הרבה. אם זה נמצא על השולחן, לא לוקחים בידיים, אלא באמצעות דבר אחר.
הבנתי. הרבה אפשרות שאלה קטנה.
כן.
האם מועיל תנאי פעם אחת בשנה כדי להסיר פירות שהם בספק מוסרים בשבת?
לא. צריך כל פעם מחדש. ואני אסביר גם למה. ההלכה הזו הייתה כשהייתה מציאות של הרבה דמי. בימינו יש מציאות הפוכה. החנויות הגדולות כמעט כולם הפירות והירקות מאוסרים. כל הרשתות הגדולות יש להם, ברוך השם, משגיח של הרבנות. הוא מקבל את הסחורה, הוא מפריש את התרומות ומעשרות כדין. יש מלבד זה בשוק הסיטונאי. הרוב הגדול, ברוך השם, למעלה מ-80% מאסרים. נכון שיש גם את ה-20% שלא מאסרים, אבל עדיין זה אותו גדר של דמי. לכן, זאת לא מציאות שכיחה שתהיה לנו כל הזמן הדמי מצויה בבית. זאת לא מציאות מצויה. היותר נכון שאנשים קונים במקומות הגדולים, ושם זה כן מאוסר. לכן זה לא יועיל התנאי פעם בשנה.
תודה רבה, חזק וברוך.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה.
כבוד הרב?
כן.
שלום, כבוד הרב. רצינו לשאול שאלה. אנחנו יודעים שבדרך כלל שנגמרת התפילה ביום שישי בערב, אז עדיף שבן אדם כל אחד ילך לביתו ויקדש כמה שיותר מהר. השאלה, אם היום במצב של היום, אם אתה רוצה לבוא ולהגיד לאנשים בבית הכנסת להישאר ולקרוא תהילים להצלחת החיילים, להצלחת עם ישראל, במשך 7-8 דקות, השאלה אם זה דבר טוב או שזה עדיף שלא.
ראשית, תרשה לי להעיר לך וגם למאזינים, אין יום שישי בערב. אנחנו לא גויים. אנחנו יהודים. יש ליל שבת. ויהי ערב ויהי בוקר. תיזהר, אל תאמר יום שישי בערב. יום שישי הוא חול, בערב זה ליל שבת וקודש. זו הערה כללית וחשוב מאוד שהציבור המאזינים ישימו לב. אנחנו נגררים הרבה מאוד אחרי התקשורת החילונית. סוף השבוע, נגמר יום שישי, נגמר ערב שבת, נגמר שבת, סוף השבוע, בושה וחרפה לנו. מתנה כל כך גדולה ויקרה שצריך להתגאות בה, אנחנו כבר מעלימים אותה, סוף השבוע. צריך לחזור בתשובה ולהקפיד לומר דווקא שבת, ליל שבת. עד כאן הערה כללית. עכשיו לעניין, מה עושים אחרי התפילה? לי, ברוך השם, באופן קבוע, בימות החורף, וזה כבר התחיל משבת שעברה, יש שיעור אחרי תפילת ערבית. השיעור נמשך כ-40 דקות. ברוך השם, הציבור נשאר, לומדים באופן קבוע. בקיץ, השיעור הזה מועתק, כיוון שאחרי התפילה זה מאוחר, אז מועתק לפני מנחה. מסיימים סמוך לתפילת מנחה. זה ההבדל בין הקיץ לחורף. את ההנהגה הזו קיבלתי, ברוך השם, מאבי מורי. וזה בידי, ברוך השם, כ-40 שנה. למדנו ולימדנו כל כך הרבה דברים חשובים. זה דבר נפלא. ואבי מורי ברוב ענוותנותו, ממי הוא למד את ההנהגה הזו? הוא עצמו כך נהג בבית הכנסת אוהל מועד בתל אביב. ממי הוא למד את ההנהגה הזו? מהגאון הגדול הרב משה מאיה, שיחיה ויאריך ימים טובים. הוא היה אצלו בבית הכנסת בליל שבת, והרב מאיה ליווה אותו עד היציאה וביקש סליחה שהוא לא יכול להמשיך ללוות אותו, כי יש שיעור למעלה. האבא שמע שיש שיעור, אמר גם אני רוצה להשתתף בשיעור. הוא עלה למעלה יחד עם הרב מאיה, וישב איתנו 20 דקות לשיעור. אחר כך, בשבת הבאה, הוא אומר לי, אם הרב מאיה יכול, אני לא יכול. וכך, ברוך השם, לקחתי ממנו את ההנהגה הזו, ויש לנו באופן קבוע, ברוך השם, שיעור תורה כל ימות החורף אחרי תפילת ערבית. המאזין ירד מהקו כנראה. כן, לשיחה הבאה.
הלו?
כן, בבקשה.
כן, שלום וברכה, יישר כוח על התוכנית.
כן, בבקשה.
רציתי לשאול, האם מותר לחבר שעון שבת לפלטה בשביל שתדלק בבוקר? ואם יש הבדל בין ספרדים לאשכנזים בדבר הזה?
אין שום בעיה לחבר שעון שבת לפלטה. הפלטה היא כמו כל מכשירי החשמל. כל מכשירי החשמל, בלי יוצא מן הכלל, יש להם את הדין השווה, שעון שבת, יותר אין שום צורך לדאוג. אם יש לך מוצרים שנמצאים על הפלטה, והמוצרים האלה לא התבשלו כל צורכם, כאן יש מקום לדיונים. אבל כאשר המאכלים כבר מבושלים כל צורכם, אין שום מקום לשאלות. מותר לך תחילה לקחת את השעון שבת, לחבר לפלטה, וזה בסדר גמור.
הבנתי. תודה רבה. אפשר רק עוד שאלה אחת?
כן.
אני יודע שיש בעיה לחמם אוכל קר ישירות על הפלטה.
מי אמר?
לאשכנזים לפחות.
לא נכון.
יש הבדל בין נוזלי ליבש?
נכון.
איך זה עובד?
במאכל יבש הרמה לא חלק. במאכל יבש מותר לחמם. היום רבני הדור שלנו האחרונים, האשכנזים, הקפידו בזה והחמירו. אני לא יודע מה, למה צריך להוסיף על דברי הרמה.
הבנתי, אבל נוזלי, אז מה צריך לעשות?
לא, בנוזלי יש שעון שבת, בנוזלי יש שעון שבת, והשעון שבת מכבה למשך זמן, נאמר חצי שעה, כשהפלטה קרה, אתה שם את המרק על גבי הפלטה הקרה, כשהפלטה חוזרת להתחמם, מאליה זה גורם לה להתחמם. זה נקרא גרמה. ויש לנו את הדעה של הריף והרמב״ם שסוברים שאין בישול אחר בישול בלח. בגרמה, אם להסתמך על דברי הרמב״ם, אפשר לעשות כך לכתחילה.
הבנתי. גם לאשכנזים, נכון?
כן, אין הבדל.
הבנתי, יישר כוח גדול, שבת שלום,
ברוך תהיה, שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום עליכם, כבוד הרב.
שלום וברכה.
אני בנינו בית כנסת, ואני רכשתי שם 5 כיסאות לילדים שלי. זה לא הקצבת זמן. ועכשיו הגיע ועד חדש, וטוענים שאין לי חזקה לכיסאות. השאלה שלי, יש לי חזקה או לא, על 5 כיסאות?
עליכם לגשת לבית הדין ולדון שם בפניהם. כי אני לא יכול לשמוע את הטענות שלך בלי לשמוע את הטענות של הצד שכנגד. ומי שמסוגל לעשות את זה, זה רק בית הדין. ולכן תיגשו בבקשה לבית הדין שיכריעו בהלכה הזו.
תודה רבה כבוד הרב.
בהצלחה. בבקשה. האם יש הבדל אם אומרים לחיילינו שיוצאים לשדה הקרב שתחזור בשלום או לשלום? בוודאי, רק לשלום. דוד המלך אמר לשלמה בנו שיחזור בשלום, הלך ולא חזר. לכן למת אומרים שינוח בשלום על משכבו. לחי, שכל החיים שלו זה התקדמות, הלמד מראה פעולה של התקדמות. לכן, לשלום ולא בשלום. הליכה, לך לשלום, וחזרה, תחזור לחיים טובים ולשלום. בשבת, שמחת תורה, שכחנו להוציא את הפלאפון מהחשמל, ודאגנו שיתפוצץ. האם היה מותר להוציא את השקע מהחשמל בשינוי? לא שמעתי שאפשר לעשות עבירה בשינוי. זו עבירה. אין שום מקום להקל ראש. בשום אופן לא. הדרך היחידה, אם חוששים שיכול לגרום לאסון, כי אם זה רק מתפוצץ, אז זה הפסד כספי. בשביל כסף לא מחללים שבת. אבל אם יכול להיות אסון, הדרך היא פשוט לקרוא לגוי, שהגוי יבוא וינתק. היום מצויים לנו גויים, שהם העובדים הזרים, מבקשים ממנו שייכנס לרגע וינתק. יוצא לי להתפלל במניין מצומצם של 10-11 מתפללים. ברור לי שלא יהיו 9 שיענו אמן על הברכות. האם נכון לעשות תפילה קצרה, או שהשליח ציבור יכוון שאם לא עונים, זאת תהיה תפילת נדבה. הפטנט הזה של תפילת נדבה הוא חדש. אשר לא שערו אבותיכם. זאת לא הנהגה נכונה. הנהגה נכונה, להקפיד שכל הציבור יענו אמן. אני הרבה פעמים בתפילת החזרה, מסתובב בין ציבור המתפללים, מעורר אותם לענות אמן. רואה את השפתיים שלהם לא נעות, אני מבין שלא עונים, אני מעורר אותם. אני רק אומר להם בעדינות, תגביהו את הכל. לא יפה להגיד להם, אתם לא עונים. אני מעיר להם בעדינות, תגביהו את הכל, כדי שתהיה לחזן איזה פידבק, איזה הרגשה שהוא נמצא בתוך הציבור ולא מתפלל לעצמו. האם נכון להשאיר גל שקט? אני לא יודע לענות. קשה לי מאוד לענות. אני מאוד מאוד סקפטי לכל הנושא הזה של הגל השקט, כי ההזעקות הן ברורות, הן מצויות. אמרו לי שיש איזה חשש אחר שאני לא רוצה לדבר עליו, אבל מי שרוצה שישאיר, אני לא אוסר. אבל כל העניין של הגל השקט הוא היה פעם, בימי מלחמת המפרץ. האם לשלוח את הילדים לבית הכנסת? בוודאי. אין כמו שאלה שהילדים האלה שואלים מהקדוש ברוך הוא. אין כמו תפילת הילדים. ילדים שמתפללים זה הדבר הכי בוקע שערי שמיים. ילדים זה דבר נפלא שהם פותחים פה לפני בורא עולם. בפרט ילדים שהאבא שלהם גויס למילואים. הילדים האלה חסר להם האבא. הם מתפללים עם הרבה רגש. דברים כאלה שילדים מעבירים לפני הקדוש ברוך הוא, יש להם את כל הסיבות לעמוד לפני בורא עולם, לבקוע שערי שמיים, כדי לקבל את התפילות שלנו לרצון. לכן, אדרבה, לעורר את הילדים, ללכת לבית הכנסת. כשנמצאים בממד או במקלט, לעורר את הילדים כמה שאפשר, כדי שהילדים יעמדו ויתפללו ויאמרו תהילים כמו שצריך, ותבוא עליהם ברכת טוב. איש החזקה שעובד במפעל תומך לחימה, קיבל צו ממשרד הביטחון לעבוד בשבת כרגיל, יעבוד בשבת כרגיל, זה פיקוח נפש. לנסוע למקום קשה לי מאוד להקל, אלא אם כן אם לא הייתה ידיעה מוקדמת, עליו לנסוע כדי להשלים את העבודות, לצמצם פערים ככל האפשר. יהי רצון שנזכה לשמוע בשורות טובות.
את שידורי כל החיים.
שנזכה כולנו לישועת עולמים. קדוש ברוך הוא יגן ויציל את עם ישראל מכל צרה וצוקה. אמן ואמן. שבת שלום.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. ביום ראשון זין בחשוון יחול יום ההילולה של מייסד ומחולל הדף היומי הגאון הקדוש רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל, אביהם של רבבות לומדי הדף היומי בעולם היהודי. ביום זה בשיתוף כל חי תתקיים עלייה המונית לציון קברו בהר המנוחות בירושלים. כולנו נהיה שם להתפלל ולעורר רחמי שמיים בימים קשים אלה. רבי מאיר שפירא מלובלין, כולנו בניו, כולנו עולים לציונו בהר המנוחות. לרגל המצב, מאות משפחות וילדיהן מאזור הלחימה נמצאות בבתים ללא מזון. אנא, בואו לא נשאר אדישים ונסייע להם בסל מזון. לתרומות, עמותת תכלית, כוכבית 60-31, או דרך האתר, עמותת תכלית, כוכבית 60-31.
האם המעסיק יכול להוציא אותי לחל"ת? יש זכויות לבני משפחה של נפגעים? הכנסות העסק נפגעו, אני זכאי למשהו? בימים אלו של קושי ואי ודאות, אתר כל זכות ריכז למענכם במקום אחד את כל זכויותיכם בכל תחומי החיים. חפשו ברשת כל זכות. אתר הזכויות של ישראל. מגישים משרד ראש הממשלה, משרד המשפטים ומערך הדיגיטל הלאומי. יחד ננצח.
לקוחות לאומי, תושבי הדרום. אנחנו איתכם גם בשעה קשה זו. פתחנו בעבורכם קו חם יהודי. אנחנו מזמינים אתכם להתקשר לכוכבית 5946 ונוודא שתקבלו סיוע במידע ובביצוע כל פעולה בנקאית. בתקווה לימים שקטים יותר. משפחת לאומי.
אזרחי ישראל היקרים, בשל המצב רשת רמי לוי שיווק השקמה יוצאת בגיוס נרחב של עובדים. באו לעזור לנו לאפשר לתושבי ישראל בכל הארץ להצטייד במזון. ממש עכשיו אנו מגייסים עובדים רבים לעבודה בכל הסניפים במגוון רחב של תפקידים. לפרטים נוספים פנו אלינו בסניפי הרשת השונים או בוואטסאפ שמספרו 055-5596-139. כוחנו באחדותנו. מוגש באדיבות רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. הוציאו לחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
אז תתקדמו לנועם 2 היברידי. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
כולנו שומרים על התנהגות נכונה בעת קבלת התראה ומצילים חיים. בעת קבלת התראה עליכם להגיע למרחב מוגן קרוב תוך דקה וחצי ולהישאר בו 10 דקות כדי להתמגן ממתח רקטות ומשברי יירוט. לכל ההנחיות ולרשימת המקלטים הציבוריים הפתוחים לרשות תושבי העיר או לתמיכה רגשית ייכנסו לאתר עיריית ירושלים או חייגו למוקד העירוני 106.
קיבלתם תו מזון של משרד הפנים? הכי משתלם לקנות ברשתות שוק מהדרין, עינות ביטן, ביטן מרקט, קרפור ומגה בעיר. קבלו מוצר במתנה לבחירה על כל קנייה ב-300 שקלים בכרטיס. לדוגמה, שמן קנולה 1 ליטר, תירוש מיץ ענבים אדום 750 מיליליטר עקבי קרמל, פטיבר 500 גרם אוסם. ניפגש בסניפים.
לקוחות כללית, במיוחד עכשיו, כללית איתכם מסביב לשעון. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד כללית לסיוע נפשי. בטלפון 03-747-2010.
גם במלחמה, במשרד התחבורה מחברים את ישראל. אנו ממשיכים להפעיל את שירותי התחבורה באוויר, בים וביבשה, כדי לתמוך במערך הלחימה ולאפשר המשך רציפות תפקודית במשק הישראלי, על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הביטחון. אנו זמינים במוקד המידע ופועלים כדי להעניק את השירות המיטבי בשעת מלחמה. כמו בבית, גם בדרכים נשמעים להנחיות פיקוד העורף. נעבור את הדרך הזאת יחד. מידע באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ובטלפון כוכבית 4515. יחד ננצח.
כל חי אונליין, העדכונים, הידיעות, הדיווחים, הקולות והמראות. הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ הרשמית של כל חי ותהיו מעודכנים אונליין לפני כולם, במקצועיות, באחריות ובאמינות. שלחו את המילה קבוצה לוואטסאפ שמספרו 03-593-93-93, 03-593-93. כל חי אונליין.
בעקבות המצב, פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי קול חי וקול חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.
טרור בכל פינה, כולם דואגים מה יעשו, אף אחד לא יודע.
להתאחד עם כולם, לעזור לכולם, ללכת, לתת כתף. הגאולה נמצאת ממש בפתח, כי כשמתאחדים, המשיח מגיע.
אבל שם טוב אומר, השם צלך על יד ימיניך, השם הוא הצל שלך, מה שאתה עושה, הוא עושה. אם אנחנו נמסור את נפשנו, נקדיש מחיינו, מזמננו, לאהבת ישראל, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את אהבתו ושמירתו עלינו ויוצאנו מהגלות מיד ממש.
הוא יברך וירפא את כל החולים והחולות, הפצועים והפצועות, השבועים והשבועיות, בעבור שאנחנו מתפללים להחלמתם ולשיבתם במהרה. תבוא לפניך ענקת אסיר כגודל זרועך תר בני תמותה, ונאמר אמן.
חדשות כל חי. השעה 10:00.